את המשורר אורי צבי גרינברג אפשר להגדיר כמשורר הלאומי. עכשיו אני יכולה להגיד את זה בחופשיות. נגיד לפני 50 שנה אף אחד לא היה אומר את זה. אבל אני אומרת את זה. אפשר היה להגדיר אותו כמשורר הלאומי, האלטרנטיבי. הוא היה משורר גדול, אבל הוא היה גם רוויזיוניסט, ולכן אלטרנטיבי. במובן הזה לפחות שהוא נודע על ידי המפייניקים שהעדיפו את אלתרמן, מה אפשר לעשות? אבל בוא נשאל, האם הצג היה משורר משיחי, לאומני ואנטי-אירופאי, או שמה הוא היה אוניברסלי, ליברלי וחילוני? הנה שאלה, הנה שאלה לך לשאול.
אני לא יכול לענות על זה, אבל יש
לנו מזל. בספר חדש, הר ירוק ואהבה, אורי צבי גרינברג הצעיר ותולדותיה של השירה היהודית החדשה, שיצא עכשיו בהוצאת מגנס, חקרה, כי יש אנשים רציניים, לא כמונו שסתם יושבים וקשקשים.
שואלים שאלות.
נכון, דוקטור קרין נויבורגר טוויטו חקרה את אורי צבי גרינברג הצעיר ושירתו. דוקטור קרין נויבורגר טוויטו היא חוקרת אורחת בחוג לשפה וספרות גרמנית, אוניברסיטה העברית ירושלים. היא מרצה במרכז האקדמי שלם, היא מורה לספרות. בוא נדבר איתה ופשוט ננסה להבין מי היה הצעיר הזה. שלום דוקטור נויבורגר טוויטו.
שלום.
מעניין אותי קודם כל בהתחלה שלך גם, למה את התעניינת באורי צבי גרינברג?
אז למעשה זה התחיל בזה שהגעתי לארץ בתור מתנדבת עם ארגון שקוראים לו אות הכפרה והשלום, זה ארגון שנוסד על ידי הכנסייה הפרוטסטנטית בעקבות השואה כדי לחפר על המעשים של הנאצים. אז בתור צעירה בדיוק אחרי שסיימתי את הבגרות אני הגעתי ארצה.
מגרמניה, לא, נכון?
כן, מגרמניה, מדרום גרמניה, דרום מערב גרמניה.
אוקיי. Okay.
וגדלתי שם באיזה עיירה קטנה, ולא נחשפתי ליהדות בכלל, לא הכרתי יהודים, ושלחו אותי לפה. ולאט לאט התאהבתי.
זה דבר, זה סיפור פשוט מדהים, אני חייבת להגיד לך. זאת אומרת, את, לא היה לך שום קשר ליהודים, בוודאי לא ידעת עברית גם, נכון?
לא ידעתי מילה.
הגעת למצב שאת כותבת על אורי צבי גרינברג, שזה, בוא נגיד, השירה שלו בכל מקרה זה לא משחק ילדים, היא שירה שצריך לפענח אותה, נכון?
כן, בוודאי. מה שהקל עליי בעצם זה שעם הזמן גיליתי, כלומר אחרי שהייתי מתנדבת וחזרתי לגרמניה ונורא התגעגעתי לפה וחיפשתי אחרי דרך משמעות לחזור לפה, אז החלטתי ללמוד ספרות עברית וקיבלתי מלגה והתחלתי. ובאמת בהתחלה בקושי הצלחתי לעקוב אחרי ההרצאות, אבל די מהר הצלחתי כן להיכנס לעניינים, וגיליתי שיש קשר מאוד קרוב בין הספרות הגרמנית לספרות העברית, ויש במחקר לא מעט על הדבר הזה, כלומר יש הרבה מאוד הצבעה על רמזים שיש לספרות הגרמנית, אבל המחקר לא ממש העמיק בזה, וזה בפני עצמו דבר מאוד מעניין.
למה לא העמיקו בזה?
אני חושבת שיש לזה כמה סיבות. סיבה אחת היא שהנרטיב הציוני, שהוא עדיין מאוד בולט, גם במחקר של הספרות, אפילו בפוסט-מודרניזם, רוצה לראות בספרות הישראלית, העברית, יחידה בפני עצמה. שעומדת בפני עצמה, שמבטאת בעצם את, 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 את התרבות של העם היהודי המודרני, ושלא נמצא בקשר כל כך קרוב עם ספרויות אחרות.
באנו מהים ומהתנך.
באנו מהים, בדיוק. כמו אליק.
כן, כמו אליק, נכון.
ואולי באמת צריך איזה עיניים, שהם לרגע מבחוץ ועם רקע אחר, זאת אומרת, את מזהה בתוך השירה הזאת דברים שאולי החוקר הישראלי לא מזהה, פשוט כי הוא לא בא מהמקומות שמהם אורי צבי גרינברג למשל הגיע, וזה מאפשר לך בעצם בספר שלך להתווכח עם כל מיני מוסכמות מאוד מקובעות של חקר הספרות העברית.
כן, אני חושבת שיש לזה יתרון שאתה בעצם, כלומר אני רואה את זה, אני חיה פה פה יותר כמעט 30 שנה, וגידלתי פה את ילדיי. אבל אז אני מרגישה באמת, כלומר, אני לא מרגישה, אני באמת שייכת, אני מכירה גם את זה וגם את זה מאוד מקרוב. וכן, זה מאפשר לפעמים לראות דברים, איך זה בשיר, דברים שרואים מכאן לא רואים שם, או משם כן. לא רואים מכאן. אז משהו כזה. וגם אולי אין לי את הסנטימנטים, או אני מראש לא באתי, אם נגיד, כשאתה לומד פה בבית הספר, אתה מקבל כבר בסיסות מסוימות שנראות, אתה כאילו יונקת אותה מילדות, ואני הייתי קצת משוחררת מהדברים האלה, אז אפשר לי אולי לשאול שאלות שאחרת היו שואלים אותם, וגם זה מאוד מעניין שבעצם, על אף שיש כן הכרה בחשיבות של התרבות הגרמנית בשביל המודרנה בכלל, וגם בשביל המודרנה היהודית, אין למעשה מחקר של הספרות הגרמנית באשר היא. יש הרבה מאוד מחקר על הספרות וההגות היהודית הגרמנית, אבל לא הספרות הגרמנית, זאת אומרת, בעצם אין ממש גרמניסטיקה כאן בארץ, ואני חושבת שזה גם קשור לשואה.
כן.
וזה מאוד מובן.
נכון.
זה מאוד מובן שלא רוצים כל כך.
רצו לברוח מהדבר הזה, לא, זה לא המקום שרצו להסתכל, וגם זה היה מין, אני זוכרת כאיזה שהיו מין משפטים כאלה של, ונתתם לנו את גתה, אבל מה עוד נתתם לנו? אנחנו לא רוצים כלום מכם יותר, אוקיי? זה, אני חושבת, היה סנטימנט, בוא נגיד, במאה הקודמת.
כן, אבל יש שם עוד משהו שנראה לי מאוד מעניין, כי לאחרונה, ב-20 שנה האחרונות, כן יש דווקא ניסיון לראות הרבה קשר לספרות הגרמנית, נגיד, למשל אצל יהודה עמיחי, נילי גולד, אבל אז מה שמעניין שמנסים בעיקר להתחבר לצד הטוב של התרבות הגרמנית, האוניברסליה, ההומניסטי, ומדחיקים את הצדדים האחרים. מכאן אני חושבת שאנחנו ממש נכנסים לעניינים של הצג.
אז בואי ניכנס אליו, להצג. מה הצג הצעיר והכתיבה הצעירה שלו? איך את רואה את זה שם, את ההשפעה הגרמנית?
אז זהו, קודם כל הוא מאמץ את הנוסח של השירה האירופאית המודרניסטית, המודרנית, שזה הולך ביחד, שהיא בעצם הנוסח שירה של הרומנטיקה, שבמרכזה עומד האני היחיד. והוא לומד את הדברים האלה בעצם, הצג נולד ב-1897, יש כאלה שאומרים 96, אבל בקיצור יש על זה מחלוקת, בגלל זה אני מהצפת.
כן.
והוא נולד ביאלקמין, זאת עירה קטנה שלצד לנברג, אבל כשהוא היה בן שנה וחצי, הוריו עברו איתו ללנברג, לעיר הגדולה. ושם הוא בעצם, הייתה לו הזדמנות להכיר שירה מסוגים שונים ובשפות שונות, גם השירה היידיש, שירה עברית כמובן, אבל גם פולנית, הוא ידע פולנית, וגם שירה גרמנית, שגם בשפה הזאת הוא שלט. אז לנברג הייתה חלק מהממלכה האוסטרו, או מהקיסרות יותר נכון האוסטרו-הונגרית, וגרמנית הייתה מאוד נוכחת. אז זה קודם כל הקשר שלו לשפה הזאת. וכשהוא התחיל לכתוב, כלומר, כמו שאמרתי, הוא אימץ בעצם את הנוסח המרכזי של התקופה, שזה הנוסח של אני קוראת את הדיבור מן הלב, שירת הלב.
כן.
שאנחנו מכירים אותה טוב מאוד מביאליק, כן? שביאליק אומר, לא זכיתי פה מן ההפקר, אלא רק מהלב, אני בעצם שם, אז זה זה. והוא גם הבין שיש שם בעיה, שיש שם סתירה פנימית בעצם, כי אם אני אומרת, אני מדברת מהלב, ואין לי, לא במילים של אף אחד אחר, אז יש פה משהו שלא מסתדר, כי המילים שבן אדם משתמש בהם, זה המילים שהוא קיבל מאבותיו, והוא ירש אותם. אז זה דבר אחד. ודבר שני, שאם מסתכלים מסביבך, אם אתה מסתכל מסביבך וכולם מדברים מהלב, אז כנראה יש שם משהו קצת יותר עמוק, לא רק איזשהו עניין אישי, אלא איזושהי מסורת. אז את המסורת הזאת הוא בעצם בחן, ומתוך שהוא בחן אותה, הוא גם נכנס יותר ויותר למקום הזה של האימות, או ההתמודדות עם הספרות הגרמנית.
ובעצם את אומרת בספר שאת השירה הצעירה המוקדמת שלו די מבטלים במחקר הספרותי הישראלי, העברי, ויותר מתייחסים לדברים שהוא כתב כבר כשהוא היה כאן.
כן. והאמת שאני התחלתי את הדוקטורט שלי, אז חשבתי שאני אבדוק באמת את השירה הבשלה, הגדולה, הכבירה שהוא כתב, מהרגע שהוא עלה ארצה, ככה זה בעצם הנרטיב המקובל. אבל ככל שהתעמקתי, ראיתי שיש לי שם אוצר בלום. וזה היה קשור גם לזה ששיניתי בעצם את האופן שבו אני מסתכלת על מה זה גדול. מבחינתי, מה שגדול בשירה הזאת זה שאפשר ללמוד ממנה המון. על האופן שבו שירה בכלל נכתבת בתקופה הזאת, על המנגנונים שלה, על האופן שבו היא מתהווה ומעצבת גם את התרבות וגם את הפוליטיקה שלנו עד היום, אני חושבת.
הרי ירוק ואהבה, אורי צבי גרינברג הצעיר ותולדותיה, של השירה היהודית החדשה. נגענו
בקצת,
ממש בקצה קצם של הדברים שאת עוסקת בהם בספר. דוקטור קרין נויבורגר טוויטו, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
אני מודה לכם.
תודה רבה לך.